ايش اوكي كويس טוב, אנחנו נמשיך כאן בדיון על הבחירה על החירות, על החופש בפסקה ד' בעמוד השני. אני אתחיל את הקריאה ונסה איכשהו ביחד להבין ולהתגלגל מכאן. שלום מיכל. עלינו להכין בין בחירה חירות לחופש. על הבחירה כבחירה בשתי אפשרות כתובות מראש עמדנו לאלה. שפינה זה יגדר במהירות המושג הקלאסי של החירות כפעילות מתוך הטבע העצמי, פעילות חסרת אילוץ חיצוני כלשהו. זיהה אותה כפעילות תבונת מודעת. חירות התפרשה כמודעות, כשאנו פועלים מתוך הבנת הסיבות שבינינו נתנים לשליטת גורם כלשהו. וכל שכן שאיננו אובייקט הנמצא תחת חוקיותם של המכנית של חוקי הטבע. הטבע של שפינוזה אם כן נמנע שכל. קריאה של פתחה בצלת מסוימת משום שהבנה לא יכולה לפעול נגד עצמה. נראה מלפעול באופן לא הגיוני או שירותי. חייבתי לפעול באופן תבוני וכן נינה חסר חירות. אדם מראה בדיורות את הסיכון שבחוסר הפעם שבפעולה מסוימת ימנע מנה בהכרח, בהכרח ואם כן אינה אחרות, אחד אחרות. כן, אולי נתחיל מהחלק הראשון על הבחירה שכבר הראשונים עובדו על זה, שהבחירה, אני גם כתבתי על זה משהו ב... צריך לזכר איפה. כל פנים, התיאור שיש כאן על בחירה, אם אין הבחירה, כשאנחנו בדרך כלל אומרים שאנחנו בוחרים, אנחנו מתכוונים שיש לפנינו כמה אופציות. אתה הולך למכולת ויש לך שם חמישה סוגי גבינה, ואתה מתלבט מה אתה רוצה לקנות, אתה מחליט, אתה קונה אחת מגבינה אחת מתוך האחרות. זה למעשה ודאי לא מבטא בחירה. כי בסופו של חשבון העובדה שבחרת גבינה מסוימת בתוך החמש שעובדו לרשותך, זה לא יצר שום תנועה שהיא תנועה ממשית. זה יש בזה אופן מקרי. בא לך לבחור דבר מסוים, אתה בחרת בו. יכולת לבחור באותה מידה גם דבר אחר, כך שכאן לא בחרת בעצם, לא עשית לך תנועה של בחירה, אלא אפשרת למקרה להשתלט עליך. פשוט... וזה בעצם התנועה המוכרת, הרגילה, שאדם נמצא עם כל מיני אפשרויות. אדם לא רוצה לקנות עיתון לשבת, והוא עומד מול דוכן עיתונים ולא יודע איזה עיתון הוא יקנה. והוא עושה במקרה מניח את ידו על אחד העיתונים. למה הוא מניח דווקא על זה? סתם ככה במקרה, כי בשבוע הבא יניח על ידו על עיתון אחר. ובדרך זאת, כל למעשה השלל האפשרויות שעומדות בפני האדם, וזאת אגב בעיה מאוד... שהתעצמה מאוד בחברת השפע. בחברת השפע יש לה בפני האדם אופציות אינסופיות, אתה מתלבט באיזה אתר לגלוש, אבל יש הרי מיליוני אתרים, אולי מאות מיליוני אתרים, שכבר נכנסו ושכבר פועלים, אתה באיזשהו מקום, אין לך סיבה למה להיכנס לוויינט ולא לאנרג'י ולא לאיזשהו לראות סרט ולא למקום אחר. אתה ניצב במקום שלמעשה כל ההוויה הופכת להיות שרירותית ומקרית. אין לה שום תנועה במוחלט, אין לה שום ערך, אין לה שום סיבה, והיא בסך הכל לבטאת איזושהי אקראיות, מקרה שלמעשה הוא שירותי, וזה אולי מה שמאפיין מאוד את אופן החיים שאנחנו חיים במיוחד היום. תמיד זה, אלו דברים שנוגעים לטבע האדם ולטבע התמונה, אבל בעולם שאנחנו חיים היום זה נהיה בגלל שהשפע והאופציונליות היא כל כך רבה, למעשה כל התרבות הצריכה היום שמניעה על הקניונים ועל כל ערוצי השיווק וכל דרכי השיווק שמניעה בדיוק על הדבר הזה. אין פה שום חשיבות, אין שום ערך, אתה לא מכריע שום הכרעה. אתה באיזשהו מקום הפרסומאים והאנשי המותגים הם רבים ביניהם מי ישתלט עליך יותר טוב. בסופו של דבר אתה לא תעשה מה שאתה באמת בא מתוך עצמך, מהטבע שלך, מהתבוניות שלך, מהחירות שלך או משהו כזה, אתה בסך הכל תפעל כמו מריונטה. מישהו במקום אחר דואג למשוך את החוטים, ואתה באיזשהו מקום, בעל כוחך ושלא בתורתך הרבה פעמים, אתה נאלץ כאן להיכנע לתכתיב שאחר בעצם מעצב לך את הדמות שלך, ולזה אנחנו קוראים בחירה. אדם חוזר מהסופר וחושב שאני בחרתי את זה או בחרתי את זה, כשלא מבין שלמעשה הוא לא בחר כלום. בסך הכל רק זה פיקציה. לא בוחר כלום, אין שום משמעות לבחירה, זה מין התנהלות שרירותית חסרת כל פשר. זו בעצם הנקודה. הבחירה היא תנועה בדיוק הפוכה. כשהתורה למשל אומרת, הרי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע והחרטה בחיים, התורה מדברת על הבחירה כתנועה מאוד טוטלית. יש לפניך למעשה אפשרות אחת לבחור בטוב או לבחור ברע, זו תנועה מאוד, שתכף נדבר מה משמעותה, מה זה נתתי לפניך, מה המשמעות של, של התנועה הזו. על כל פנים מדובר כאן על איזשהו עמידה מול ערכים, עמידה מול אפשרויות שהן לא מזמינות אותי לאיזשהו תנועה שרירותית, שבמקרה זה יהיה ככה ובמקרה זה יהיה אחרת, אלא יש לפניי, ככה לפחות אני תמיד תפס את הפסוק הזה, יש טוב ויש רע. המושג טוב ורע מקורם במארג שלם של הערכים שלי, שהאופן שבו אני תופס את הקיום שלי וכן הלאה, ואני יכול לבחור בטוב, יכול לבחור ברע. אגב, גם שאלה, אם באמת אני יכול לבחור ברע, האם את הבחירה ברע היא בחירה, האם אני מספיק חופשי כדי לבחור ברע, או שאין לי בכלל בחירה כזו, זה דיון לפני עצמו. על כל פנים, מה שחשוב כאן, שלמעשה הנחה פשוטה, אם אני אגיד את זה בצורה פשוטה, יש לפניי אפשרויות שאני חופשי לגביהן להכריע, והסיבה שאני מכריע כך או מכריע אחרת, היא נובעת מתוך איזושהי משיכה או שכלית, או מתוך משיכת הלב, או מתוך משיכה ערכית, אבל כל פנים יש פה תנועה משמעותית, יש לה משמעות. אני רוצה לבחור ככה, אני לא רוצה לבחור ככה. אני מקרב את א', אני דוחה את ב'. כלומר, באיזשהו מקום, זה הכל תוצאה שמה שמעורב כאן, זה דיון של ערכים, דיון של מוסר, דיון של בחירה חופשית, אבל זה בעצם ההנחה הפשוטה. מה שבעצם השגר לוקח אותנו כאן, להראות לנו ש... קודם כל אני רציתי לחשוף כאן את הפיקציה של הבחירה, לעומת בחירה שהיא לא פיקטיבית, אלא שהיא באמת, היא באמת תוצאה, הכרעה. כן, אז קודם כל אני אולי רוצה לסגור את ההקדמה הזאת בשאלה של... המשפט הראשון שכתוב כאן, שהבחירה היא לא בחירה בשתי אפשרות מוכתבות, אלא הבחירה היא בחירה, לא זה לא זה, זה בחירה בדבר עצמו.
כן, בחירה איפה משהו.
בחירה בדבר עצמו, וכאן הנקודה החשובה. אני אוהב להביא את המשל הזה לקשור של נישואים, יש פה שני חתנים צעירים, שזה עצמו דבר שקובע ברכה כאן. מיכאל החתן הכי צעיר, הוא בא לחתן קצת צעיר בשבוע פחות, אבל בכל זאת עדיין יחס אליי עם כולם חתנים באותה מידה של צעירות.
זה לא שבועיים,
זה 14 יום. אז מה שאני רוצה לומר, שאדם יכול לבחור באישה. עכשיו בדרך כלל תופסים שאדם מוכר, יש כאילו לפני אדם אין סוף אפשרות למי להתחתן. למעשה, האדם החליט להתחתן עם פלונית, אבל למעשה זה טעות אופטית. הבחירה של האדם זה לא שהוא בחר באישה בין אפשרויות, אלא הוא בחר באישה הזאת. זאת תנועה אחרת לגמרי. אדם יכול גם לחיות עם אישה, אבל אף פעם לא לבחור בה. אז למה הוא חי איתה? לא יודע, זה חשוב התגלגל וזה נהיה ככה, וזה מין משהו עיוור כזה שהתגלגל בביוגרפיה וזה נהיה ככה. אדם הרבה דברים שיש את האדם חי בחיים שלו, אדם נהיה... איזשהו איש הייטק ותקוע באיזה מפעל. תשאל אותו, אתה בחרת לזה? מה פתאום בחרתי? אני פשוט התגלגלתי, עליתי על מכרז והגעתי, ואחרי 40 שנה שלי שם, אני עדיין שם, אבל האם אני בחרתי להיות שם? התשובה היא ממש לא. ממש לא בחרת בזה מעולם. מעולם לא הצבת את זה כאיזשהו... בוא תפתח לי. מעולם לא הצבת את זה כשאלה אם אתה רוצה או לא רוצה את זה. אתה פשוט נמצא, ושימו לב שאנחנו... אני אומר גם, אדם נמצא כאן בישיבה. נמצא כאן לבית המדרש. אתה יכול להיות לבית המדרש בלי שאתה בחרת בזה מעולם, אז למה אתה נמצא פה? מה אני יודע, למה? אתה נמצא פה, כי אתה הגעתי, גלגלת איכשהו לכאן, אתה נמצא פה. האם אתה בחרת להיות כאן? האם משהו כאן עבר איזושהי תנועה של הכרעה, שאכן אני כאן? זו כל שאלה מאוד אישית. אדם יכול באמת אחרי זמן להחליט, פה יושב כאיביתיה, זה מקום שבו אני יושב בו, או נגיד מבחינה ציונית, אדם יכול לשבת בארץ ישראל, אבל למעשה הוא לא הכריע פרשמת כאן, הוא יושב כאן, כי הוא נולד כאן, כי הוא ככה, כי אחרת, הוא עולם לא הכריע את זה. ויש מצב שבו האדם גם נדרש להכריע שהוא כאן. אז כך שהבחירה איננה בחירה בינתיים, היא בחירה בדבר עצמו. ואגב, זה דבר, זאת אמירה נורא חשובה, שבאיזשהו מקום מדברים הרבה על איכות חיים. המושג של איכות חיים נדעת בעיניי, קודם כל, בשאלה של היכולת של אדם לבחור בחיים שלו. אני יכול לחיות את החיים שלי, אני יכול גם לבחור בהם. אני יכול גם לא לבחור בהם. לתת לחיים איך שהוא יגל באופן עיוור, אני יכול לבחור בהם, אני יכול לבחור במשפחה שלי, אני יכול לבחור בתחומי העיסוק שלי, אני יכול לבחור בתחומי המגורים שלי, אני יכול לבחור, אני יכול גם לא לבחור. אני יכול לתת את הדברים ויש שהכל יתגלגל מעליהם. זאת הפתיחה של, של הדיון כאן. עכשיו מכאן, מכאן הקטע הבא שהוא קטע פילוסופי, אני רוצה לדלק פה לראות כאן משהו שסרטר, תראו מה שסרטר אמר על החירות שהופכת לגורל כאן בקטע המצוטט, אתם רואים, הוא, הוא לא היה עוד אלא שק פחם בין שקי פחם אחרים על קרקעיתה של מסעית. מילא, אז יבוא כסת הדבר, הוא אמר לה ערב שאני נוסע אותה לאישה, האוטובוס הילדותי ועצום המידות נסע אותו, סובו ימינה, סובו שמאלה, פלטל אותו, חוות אותו, הערים חוותו אותו במשענת הספסל, משמשה, תאוצת חייו נענעה אותו, חשב חיי שבינם שייכים לי, חיי אינם עוד אל הגורל, ניסה אותה, לא ייסה אותה, לא ענייני עוד, עניין של זריקת מטבע, חופשי, חופשי כלפי הכל, חופשי להפך לבהמה או למכונה, חופשי להסכים, חופשי לסרב, חופשי לסוח שני הסעיפים, לצאת אותו לאישה, לזנוח, הוא רשאי הזה לעשות ככל עולה על רוחו, הטוב והרע לא יהיו קיים עבורו אלא כן ימציאם. ואז הוא אומר, עכשיו חירות זו מתהפכת מברכה לקללה, אין מי שיאמר לי מה לעשות, זאת אומרת שלאף אחד לא אכפת ממני, ובכלל לא משנה מה אעשה. בגישה זו אין אמת, האמת איננה אלא פוליטיקה של אמת, הערכים אינם מוחלטים אלא יחסים, קונסטרוקטים חברתיים ותו לא, יישא אותה לאישה, לא יישא אותה, עניין של זריקת מטבע. הניגוד המסורתי של חופש וקודש מתחדד, לא רק הניגוד שבין טרנסצנדנטליות אלוקית לאוטונומיה אנושית, אלא בין עצם הקדושה המעניקה משמעות ישות לקיום, לבין עולם צף, זיקוקים צבעוניים.
קונפטי.
מה זה קונפטי?
קונפטי זה ניירות ש...
טוב, אני...
ניירות ש... כמו שיוצאים עם הגרסה, צבעוניים כאלה
שזה כאילו... אה, אה, יש איזה חתנים? קונפטי אווירי וחסר משמעות. זה תיאור שנורא משעשע. והוא גם, סרטר גם זה שאמר, האדם נידון לחירות. זה עונש להיות בחירות וצריך חירות, שהיא באמת עומדת באופן חזיתי. הנושא של הדף הזה זה קדושה וחופש. וזאת אחת החלת תיאורים שבאמת מראים באופן מאוד חד וחריף את הניגוד העמוק שבין קדושה וחופש. הקדושה באה לדבר על חיים שיש להם משמעות, שאתה קיים, יש עולם של ערכים ועולם של מוסר ועולם של ערכים מוחלטים, ובו אתה בעצם פועל בתוך איזו תחושה שהחיים שווים, שאתה חי בשביל משהו, שאתה עושה משהו שהוא באמת בעל ערך. התיאור הזה של, 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 של סרטר, אני מנסה לראות, מנסה איכשהו להרגיש את הרגשות שסרטר הרגיש, ממש נורא מפחיד. היום אנשים חיים בבית, אנשים חיים ממש בתחושות כאלה, המונים חיים ככה, היום העולם מלא מאנשים כאלה, שבאמת אין שום הבדל, יישא אותה, לא יישא אותה, זה כמו, תראה, זה כמו איזה אוטובוס, כל החיים זה מין אוטובוס של הילדות שלי, שאני פעם מתעטה לכאן, האוטובוס עושה, יש מאמרות בכביש, פאק. יש עוד דבר אחרת, אבל שם, הראש נתקע בשמשה, תמיד מישהו נתקע לך בכתף, אתה הולך ככה. הוא מתאר את זה בצורה נורא צבעונית ויפה, שלמעשה החיים שלנו הופכים להיות חיים מאוד חסרי משמעות. לאדם דתי ירא שמיים, במובן הקלאסי, הוא ממש לא מכיר את החוויה הזאת. זאת חוויה באמת שהיא לגמרי סרסה מתוכנו כל נקודת כובד, והכל זה מה שנקרא אצל הפילוסופים, הקלות הבלתי נסבלת של הקיום. לשום דבר אין ערך, שום דבר לא משנה מה אתה עושה. אתה מעשן סיגר, אתה לא מעשן סיגר, אתה לוקח סמים, אתה לא לוקח סמים, אתה קם בבוקר, אתה לא קם בבוקר. שום דבר כבר, זה לכאורה חופש, חופש בהגדמותו, אבל אני יכול לקום, אני יכול לא לקום. על הכיפה, כמו שאומרים, מה רע? זה כי הכל פתוח, הכל אפשרי. אין מי שאומר לך מה תעשה. וזה הדבר הכי נורא, זאת האומללות הכי קשה לאדם, שלמעשה הופך להיות אדם צף, אדם שאין לו למעשה שום כובד, שום ערך, אף אחד לא מסתכל עליך, אף אחד לא חשוב בעיניך, אתה לא חשוב בעיני אף אחד, כי אף אחד לא חשוב גם בעיניך. זה מין חופש עליז כזה, משועשע, כליל, חסר פשר, שהוא למעשה, כמו שסרטר טען בצדק, אדם נידון לחירות, זה באמת המצג המדאיג, הקשה וכן הלאה.
זה אבל, טוב, זה אני חושב קצת שאנחנו מכירים כאילו ממש, אני לא כל כך הבנתי את ה... בקטע הראשון, את שתי המשפטים האחרונים, זה נראה לי קצת יותר חידוש, לא הצלחתי להבין לגמרי מה המתכוון שם.
השפינוזה?
כן.
אז אני אחזור לשפינוזה. שפינוזה הגדיר בבירות את המושג הקלאסי של החירות כפעילות מתוך הטבע העצמי. יש תימר בצמש מה ש מה שהחירות של האדם מניחה זו הנחה שהיא כבר הייתה מאוד מרכזית אצל האקסיסטנציאליסטים, כבר נרבה אחרי שפינוזה, אצל רב נחמן, אצל הרב קוק, בהרבה מובנים. רב נחמן זה מורכב יותר, אבל אצל הרב קוק זה ודאי כך, כאילו מתוך הטבע העצמי. כלומר, יש לאדם טבע עצמי. האדם באיזשהו מקום בחיים אמור לגלות את הטבע הפנימי שלו, כשהרב קוק דיבר שבארץ ישראל זה מגלה את הטבע הפנימי של עם ישראל, את הטבע הפנימי של הקדושה. אדם שמניח תפילין, זה לא סתם שעושה זה כי הוא מצווה ואין לו ברירה, אלא כי התפילין חושפים את הממד של הקדושה היהודית שימצאת בברית, בשבועה, במעמד הר סיני, שזה טבוע בתוך הגן היהודי, ומה שהיהודי עושה במצוות המעשיות, שהוא מוציא את זה לביטוי. הוא מביא את זה לביטוי, הוא בעצם מממש כאן, הייתי אומר, את החיים לפי הטבע העצמי. זה בעצם הטענה, וזה בעצם אצל שפינוזה מזוהה עם החירות. החירות היא היכולת שלך לחיות את הטבע העצמי שלך. זה נקודה שבצעירותי לפחות הייתה מאוד, מאוד מהותית, מאוד, מאוד קריטית. בעצם כל מה שאני חי, כל מה שאני חותר, באיזשהו מקום, יש מקום כזה בדמות שלי. המקום הזה הוא מקום עמום, הוא מקום גולמי, פוטנציאלי, כדי שהוא יהפוך להיות, נגיד בשפה של המהר"ל, שהתכלית של אדם זה לצאת מן הכוח אל הפועל. זה בעצם הביטוי של המהר"ל בכלל בהרבה מקומות. לצאת מן הכוח אל הפועל. יש מצב בכוח שבו אתה נברא עם פוטנציאל כזה, כמו שהגוף למשל של האדם, הוא, כשאדם נזרע במעי אמו, הוא איזה מין זרע, והזרע הזה עם השנים הופך להיות מה בעצם הגוף שמתפתח, מה הוא חושף. הוא חושף את הפוטנציאל שהיה קיים בזרע הראשון שמעין הגוף הזה יצא, אותו דבר זרע באדמה בכלל. העץ הגבוה הוא בסך הכל מימוש של מה שהיה חבוי בפוטנציאל של הזרע המקורי. וגם התפיסה הייתי אומר המהותנית שמאוד אפיינה את החיים לפי הטבע, את האידאה של שפינוזה שהתפתחה אחר כך בגלגול נוסף אל האקסיסטנציאליסטים שהם הקיום קודם למהות. יש איזה קיום, יש משהו שקודם שהוא בעצם המקום, הייתי אומר, כמו שיש קופסה שחורה של האדם, שבעצם כל חיים ממשים את אותה נקודה גולמית. העולם הפוסט-מודרני למעשה סתר את ההנחה הזו מכל וכל. עד כדי כך שמדברים על החירות לא כביטוי לטבע, אלא ככינון. כלומר, שבאיזשהו מקום החיים לפי הטבע מניחים שאדם הוא נברא, ולמעשה כנברא יש בו פוטנציאל שניתן בו עוד שהוא גבוה יותר מהתבונה, מהסובייקט, מהמודעות העצמית, וזה מין טבע גולמי שקדם ואתה יכול להוציא אותו אל הפועל. אבל הפוסט-מודרני כבר הלך למקום יותר מטריס, יותר מורדני, יותר מחפכת, בו הוא טוען שלמעשה הנחות היסוד עצמם, הצירופים של האותיות, כמו שזה נקרא בשפה הקבלית, אתה יכול לכונן את החירות עצמה. אתה לא כפוף לשום דבר שקדם. בניגוד להלכה הזאת של שפינוזה, הפוסט-מודרניסטים מדברים על החירות כיצירת יש מאין, כמין איזה, אתה בורא את הנחות היסוד בעצמך, אתה לא יכול לדבר על מימוש האמת, כמו שאין אמת במובן טוטלי מוחד שקודם לקיום שלי, אלא עצם מושג האמת הוא שאלה של שפה, הוא שאלה של התייחסות, הוא שאלה של רלטיביות וכן הלאה וכן הלאה, וזה למעשה מפרק את כל הנוקשות של איזה מקיום שקודם למהות.
זה בעצם אומר שהרגנו את אבא ואין אבא, או שעכשיו אני האבא?
לא הבנתי עוד פעם.
זה אומר שהרגנו את אבא ואין אבא, או שאני עכשיו האבא. אני הרגתי אותו ועכשיו אני האבא.
לא הרגתי את האבא, אני הרגתי את מושג האבא. כלומר, המושג אבא נהרג, נרצח פה. אין כבר, זה לא רצח אבא אידיפלי, זה, אין בכלל אבא. למעשה אתה יכול להתחיל הכל מההתחלה. כל אחד בעצם הוא מקור, כל אחד הוא זה, זה בעצם מביא אותנו חיש מהר אל המושג של אורות התוהו. אורות התוהו של המלאכים הקדמונים, למעשה זאת ההנחה הקבלית, שיש מונדות סגורות, יש מין ישות סגורה, שכל אחד הוא בעצם מקור, כל אחד הוא בעצם, אין היררכיה, אין מישהו אין מי יאמר לו מה תעשה. זו בדיוק הנקודה. כיוון שכל אחד הוא בעצם המקור של עצמו. וזאת הנקודה המפרקת וההרסנית. היא גם הנקודה שעשויה בהקשר מסוים להיות הפריצה המשיחית.
אז הוא כן אבא בסופו של דבר.
מה?
אז הוא כן אבא.
הוא אבא, אבל למעשה כבר הבן שלו גם יהיה אבא.
כן.
אני תמיד טוען שלמעשה האבות, אפילו לא שים לב שאומרים אברהם יצחק ויעקב יקיר אבותינו. למה זה לא אבא בן ונכד? הרי יצחק הוא בן ויעקב הוא נכד. למה אתה קוראים אבותינו? ותלך את המשפחה שלך שאתה רואה את הסבא שלך ואת אבא שלך ואותך. תגיד, יש פה שלושה אבות. יש פה סבא ויש בו בן ויש בו נכד. בכל זאת אנחנו מכנים אותו שלושה אבות. כלומר, עצם ההנחה הזאת היא כבר מביאה כאן, נזכיר את מה שאמר החוזה מלובלין, שאלו אותו איך אתם החסידים פורצים דרכים חדשות, ולא אמרו חז"ל מתי, לא אמר אדם מתי הגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. אז ענה החוזה מלובלין שאנחנו עושים מה שעשה אבותינו. מה אברהם אבינו פרץ מידת החסד, ויצחק פרץ מידת הגבורה, ויעקב פרץ מידת התפארת, אנחנו עושים מה שאבותינו עושים, פורצים דרכים חדשות. אז בישב בשנינות הזאת, למעשה מפרקים את כל הניסיון לאיזה מין היררכיה של מסורת שהסבא מוסר לבן, והבן מוסר לנכד. כאן בעצם נוצר איזה מין, נוצרת איזה מין הוויה חדשה, שבמידה רבה, אני מוכן לומר ולעז לומר את זה אפילו יותר מזה, במידה רבה יצחק יכול להיות אבינו רק שהוא בעצם משיל מעליו את אברהם. אברהם ידעת אחרת איזה סוג של עולם, ורק שהוא בעצם משיל מעליו את אברהם, הוא אומר, בוגד במסורת, משיל את בית אבא, אז הוא יכול להיות אבא בעצמו. כמו שאברהם השיל את תרח ונהיה אברהם, יצחק משיל את אברהם ונהיה יצחק, ויעקב משיל את יצחק ונהיה יעקב, וכן הלאה, על זה הדרך. ובהקשר הזה כאן בעצם נוצר המצב המסובך והבלתי פתיר, שבו מצד אחד יש עולם של מסורת, שבו יש אבא ובן ונכד, והם אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. מצד שני, מה שמקופל במסורת זה באיזשהו מקום היכולת תמיד לשבור את המסורת ולהיות מקור בעצמך. זאת הנקודה הממולכדת בסיפור שלנו. ויש מקום, השאלה שלך, האם הבן הוא, אגב, זו שאלה לא רק שאלה פילוסופית או תיאולוגית, זו שאלה ממש קונקרטית בחינוך ילדים. סתם, בברית של אחד הבנים של הרב אבישי, אמרתי לו אחרי הדרשה הקצרה שלי, אמרתי לו שאני מאחל לך שהבן שלך ילך במסורת אבות, במסורת אבותיו, ואני מאחל שהבן שלך ישים עליו במסורת אבותיו, ושיפוט אותו לעצמו. ושני החולים האלה עולים בקנה אחד בעיניי, מפני שכאן בדיוק המלכוד, כדי שאדם יוכל, כמו שרב נחמן אומר בהשמטה, לחלק א' ויקוטי מוהר"ן, שאחד היה אברהם וכל אחד צריך ללכת לא להתחשב, לא באשתו ולא בבניו, לא בחותנתו, וידע שצריך ללכת כמו אברהם ולהיות לגמרי פורץ דרך לעצמאי וחופשי לגמרי. מצד שני, רבי נחמן תמיד דיבר על אבותיו ואבות אבותיו, על השמירה על המסורת וכן הלאה וכן הלאה. זה בדיוק המלכודת שנמצאת כאן בדיון הזה. כך שהשאלה היא, האם אתה הרגת את האבא, מצד אחד אתה הורג את אבא ואתה גם יודע דווקא דרך זה הפרדוקס, דווקא על ידי שאתה מסוגל להיות חופשי ולהשאיר את אבא מעליך, אתה יכול לשוב אליו בכפל כפליים, איזשהו מקום אל המסורת ואל מה שהיה. איך הדבר הזה עובד, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני גם דיברנו על זה גם בעבר, אני גם כתבתי את זה במאמר במאמר תתה, למי שקרא אותו, שעכשיו בדיוק דנתי בשאלה הזו עצמה, איך באמת הפרדוקס הזה יכול לפעול. אבל באיזשהו מקום, זאת הנקודה של החירות מצד אחד להשיל מעליך את העבר, אבל אם זה נעשה באופן הפוסט-מודרני, שאתה מפורר את הכל, אתה נשאר בעצם עם כלום. אתה נשאר בעצם עם זה, עם סרטר, עם איך זה לקרא, תלדות למילה?
קונפטי.
קונפטי. זה בדיוק, אתה, כל החיים יהיו קונפטי. וזאת הנקודה. אני חושב שכאן באמת, כאן בדיוק השאלה, שנוגעת לחינוך ילדים, אז אם אתה נותן לילד שלך, אתה קורס לו שבעצם יוצא לך תיכנע למסורת אבותיך, מצד שני אתה צריך להיות מה שאתה, וזה יכול לבוא רק אם אתה תדע גם להשאיר מעליך את אבותיך, וזה המסר של אבותיך. זהו, זה הנקודה שלי, שומע יובל, זה מה שיקרא פעילות בתוך הטבע עצמי. אתה יחדר בשורה שנייה, כפעילות חסרת אילוץ חיצוני כלשהו. זה יודע כפעילות תמונית מודעת, וכאן בעצם מסתבכים. מה זה כפעילות תמונית מודעת? אדם פועל בתוך שזה מה שה... אני רוצה להיות מוסרי. אני לא רוצה להיות אלים. אני לא רוצה לגנוב, אני לא רוצה לרצוח. עכשיו, זאת פעילות מאוד מודעת. למה אני לא רוצה לגנוב? למה אני לא רוצה לרצוח? יש לי את המארג של הערכים שלי, שנשען על מה שהוא נשען, ואני לא רוצה... אתה לא אוכל בדף הנכון. אתה, הנקודה כאן היא, אתה, הטבע עצמי, אגב, כאן זה באמת מעניין, כאן הטבע שמדבר עליו כאן, ששפינוזה מדבר עליו, הוא יותר קרוב לטבע של הרמב״ם, שבעצם התבוניות היא הטבע הפנימי. אצל הרב קוק זה לא היה החוכמה, אלא זה הגילוי הרצון, זה באמת הפער בין הרמב״ם לרב קוק למשל. אצל הרב קוק מה שמתגלה זה הרצון, הרצון הוא הטבע עצמי, אצל הרמב״ם זה החוכמה. ובעצם התבוניות המודעת, אדם נמצא תמיד בתוך איזה עולם של ערכים שבו מנחים אותו ואותם הוא מאמץ, והוא פועל לפי הערכים הללו. זה הגילוי של, של הרוחניות שלו בתוך שהוא מודע לעולם החוכמתי שלו, לערכים שלו וכן הלאה. ועד באה השאלה שאיפה כאן החירות. אם מה שנקרא אצל הראשונים הדטרמיניזם התבוני, אריסטו דיבר על זה, הראשונים דיבר על זה, הדטרמיניזם התבוני. אם אתה פועל לפי התבונה, לפי החיים המודעים שלך, אתה כבר לא, אין לך כבר בחירה. אתה באיזשהו מקום נאלץ לפעול לפי ההבנה שלך, אתה לא בוחר כאן. כי אני למשל מבין באופן מאוד ברור שאני לא יכול לרצוח, העובדה שאני לא רוצח זה לא תוצאה של בחירה, זה תוצאה שאני נכנע למה שהפנמתי. אין לי כאן חופש להרוג. אני לא חופשי להרוג. למה אני לא חופשי להרוג? בפני שאני לא יכול להרוג. אני לא יכול להרוג בגלל שהעולם התבוני שלי מנחה אותי לא להרוג, וכן הלאה. זאת השאלה שכן היכן החירות. ואז אומר משה, בקטע השני ניתן כמובן להחליט על גוף אחר כטבע. האמת של טבעי איננה האמת השיחית אלא הקיומית, כך מגיעים לרב קוק. עלי לפעול מתוך האמת הקיומית שלי לפי מה שאני, כי אם שכיינו אינו בהכרח הגיוני.
דלת, פסקה שנייה.
החירות תהיה איפה, החירות לבחור בעצמי, לבחור באותנטי, זו מילת המפתח, אותנטי, או להתכחש לעצמי. אך כמו האמת של התמונה, ככה מעצמי נתון לראש, כלומר אתה לא פותר את הבעיה שאתה לא חופשי. האם אני פועל לפי הטבע העצמי שלי, והטבע העצמי שלי ויש שמוביל אותי לכיוון מסוים, אני כבר לא חופשי ביחס לזה. אני באיזשהו מקום מאוד ער לרוח שלי, לטבע שלי, למה שאני, ואז אני פועל פשוט כי זה מה שאני. אנוכי מי שאנוכי, כמו שאמר אדמו"ר הזקן. אני לא יכול לפעול כמוך. אני לא יכול לפעול לפי הטבע שלך. הטבע העצמי זה נתון, כמו שלמשל, אתה לא מצפה שרכב יוכל, יודע מה, להיות מברשת צבע. כמו שמברשת צבע לא יוכל להיות רכב. כלומר, לכל אביזר יש את הפוטנציאל שלו, שהוא יכול לפעול בהתאם לפוטנציאל שלו כאותו אביזר. אלעזר, מה העניינים? אתה איתנו? בוא, אתה רחוק מאיתנו. רק הקדוש ברוך הוא נראה, כי רחוק השם נראה לי. אבל בני אדם צריך להיות קרוב. בוא, תתקרב אלי, אלעזר. עכשיו, הנקודה כאן היא בעצם, יש באמת גם הבדל גדול, אם אדם פועל מתוך הכרח, מתוך הדטרמיניזם התבוני שלו, מתוך הדטרמיניזם האקסיסטנציאלי שלו. אלו שני מיני דטרמיניזם, וזה באמת הבחנה מאוד ברורה. יש אדם שבאמת פועל מתוך הטבע הקיומי שלו, זה בעצם מביא אותו לאקסיסטנציאליסטים, שאדם באיזשהו מקום פועל לפי הטבע, אבל הטבע הרצוני, הטבע הפנימי, לא הטבע האינטלקטואלי, לא הטבע החוכמתי והמודעות העצמית, אלא לפי הטבע. אדם שטבעו לתת צדקה וטבעו להיטיב בני אדם, הוא לא יכול לעשות את זה אחרת. הוא פשוט יהיה חייב להיות כזה. למה הוא יהיה חייב להיות כזה? כי כל המנגנון שהוא ירש מהטבע האישי, מאבותיו, מאבות אבותיו, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, הן מאלצות אותו להיות אדם כזה. הוא לא באמת בוחר בזה. באותה מידה, אדם שיש לו איזה מין מארג שלם של תבונה, של מודעות עצמית, של ערכים, של מוסר וכן הלאה, הוא פועל בעל כורחו, ואז אתה שוב שואל את עצמך, איפה כאן החירות? אם יש דטרמיניזם שבאיזשהו מקום אתה לא יכול לפעול נגדו, אתה כבר לא נמצא כאן בעולם חירותי, אתה בעצם נמצא כאן בעולם כפוי. אתה יכול להחליט, אני רוצה לפעול, אתה יכול לומר, אני יכול לפעול לפי הטבע שלי, או לא לפעול לפי הטבע שלי, השם, זה לא קצת אשרייתי. אתה באמת יכול לפעול נגד הטבע שלך? כלומר, אתה יכול לומר לעצמך, באופן תיאורטי, אני יכול לפעול נגד הטבע שלי. אני יכול להרע לעצמי. האם הדבר הזה הוא באמת אופציה? הרי בסופו של דבר, ברור שתבחר לבחול, ברור שתבחר לחיות לפי הטבע הטבעי שלך, אלא אם כן אתה מזוכיסט, ואתה באיזשהו מקום באופן מאוד יזום, אתה מנסה להרע לעצמך. אבל ההנחה פשוטה שגם בזה אין לך כל כך בחירה. מה?
יש לי
יש, יש פער, יש מתח בין הטבע הטבעי הבסיסי של האדם לבין מה שהוא רכש כאילו בהשכלה שלו, בחוכמה, יש הבדל. הוא לא בוחר להרע לעצמו, הוא בוחר ללכת על פי הדרך שהוא חושב שהיא נכונה, אף על פי שהיא הרבה פעמים יכולה להיות שונה מהטבע הבסיסי שאולי ינחה אותו אם הוא לא היה...
זה בדיוק השאלה, אני... היום, אני אומר, היום ודאי שהטענה הזו, שאין בכלל טבע מהותני. זאת אומרת שבפמיניזם, גם כן יש היום, אחד היריבויות הקשות בין הזרמים הפמיניסטיים, אני לא בקיא גדול לפמיניזם, אבל קצת למדתי, קצת קראתי, אז אני יכול לומר, זה באמת בין הפמיניזם המהותני, לבין הפמיניזם האחר. כלומר, הפמיניזם, יש בו שני, יש בו כמה כיוונים, אבל שני הכיוונים המרכזיים, איך שאני תופס את הדברים, אחד הם רצים להיות שוויון, שהאישה תהיה כמו האיש, וההנחה היא ש...
שאין הבדל גם בטבע.
שאין שום הבדל, אתה מניח שאין הבדל. עד כדי כך שהיו בין הרדיקלים שהתנגדו, זה דבר שהמדתי אותו, היה לנו כאן לפני כמה שנים מספר שיעורים על פמיניזם, מישהו שמתעסק בזה, במכון מכבינה לעתים, שם הדבר מאוד, שמאוד מעורר חיוך. יש, היה, היה זרם, אולי עדיין קיים, זרם שמתנגד לתת עונש חמור על עבירות אונס ביחס לעבירות אחרות. למשל, אם אדם נותן למישהו מכה בכתף שלו, או בא לאישה לתת לה מכה בכתף שלה, או שאונס אותה, אתה עונה פמיניסטיות, איזה מין דבר זה שנותנים לאונס עונש יותר חמור של הכתף? איזה ייחוד יש לאונס? זה הכל אותו דבר. אין איזה ייחוד נשי או איזה משהו שהוא יותר מסעיר אותך מבחינת חומרת העבירה במכה כזאת ובמכה אחרת. זה פגיעה וזה פגיעה. צריך להיות עונש שדווקא הם באו בשם זה להקל דווקא בעבירות האונס. זה שאתה נותן לאונס איזה מין ייחוד, תשימו לב, זה דבר שהוא מדהים בעוצמה שלו. זה שאתה נותן לאונס איזה, אני יחס לו משקל יתר על פני כל עבירה אחרת, אתה בזה מקבע תפיסה שיש כאילו נשיות שהיא מהותנית והיא שונה מהגבריות. כנגד רצוי לכם עד כדי אופן פרדוקסלי, דווקא ליישב בקו. שמעתי איזה ככה, ממש ככה נדהמתי מהדבר הזה.
מה אני אגידו על אונס של גברים?
מה?
מה אני אגידו על אונס של גבר?
אין את זה, כלומר אין שום הבדל, אין גבריות ואין נשיות, זה כמו כל אלימות. אתה צריך לתת עונש אחיד, אין שום הבדל בעברי הגוף איזה מין עבירה. אם אחר נותן לך בוקס בעיניים או באף, או במקום אחר, זה סוג של אלימות. אתה צריך להתייחס אליה באותו אופן עצמו. אתה צריך להתייחס לכל אלימות וכל אזור של הגוף באותו אופן עצמו. אין שום העדפה, ודרך אגב, אם תחשבו על זה, יש בזה משהו נכון גם, כאילו. כלומר, אתה באיזשהו מקום ההנחה שעבירת אונס נתפסת כעבירה מאוד חמורה, והיא גם בחוק, היא זוכה לפאזה אחרת של ענישה, היא עדיין גם בערכי החברה, זה נתפס כעבירה מסדר גודל שונה מאשר... מאשר עבירה אחרת של אלימות, זה רק חושף כאן שיש משהו נמוד עמוק בתפיסה החברתית, שיש באמת משהו מהותני באישה, בנשיות, שכשהוא נפגע, פועל כאן במשהו הרבה יותר יסודי מאשר סתם אלימות. וזה רק חושף, ובדיוק כנגד זה, זרם מסוים של הפמיניזם ניסה להילחם. הוא רוצה לטעון שאין הבדל באמת בין זה לזה. לעומת הזרם המהותני, בא לי תות טענה הפוכה, אנשים לא צריכות להיאבק להיות כמו הגברים. אנשים צריכות להיאבק להיות באמת דווקא בעד הנשיות, דווקא ליצור נשיות מוקצנת. לא לבחור, לבדוק כמה טייסים וכמה טייסות יש בחיל האוויר. שזה מאבק מטופש, לפי דעתן, בגלל שזה לא הנושא בכלל, להפך. אם אתה מנסה להיאבק שיהיה מספר טייסות זהה למספר טייסים, או שמספר המנהלות בדירקטוריונים הציבוריים יהיה זהה למספר הגברים, אתה באיזשהו מקום מחמיץ את כל העניין. כי המטרה היא לא להפוך את הנשים ליוניסקס, כאילו שכולם אותו דבר, הכל אותו דבר, להפך. אתה צריך דווקא להבליט את הייחוד הנשי, כי זה בעצם המאמץ שצריך לבוא היום כחלק מהחופש של האישה, שהיא תתגלה בייחודיות שלה ולא בצל השמיני. עכשיו זה כאן בדיוק ה... אני הזכרתי בזה אפרופו הדיון שאנחנו מעלים כאן, האם באמת, ואז תשאלת השאלה באמת, מה זה נקרא טבע עצמי? בדיוק זאת השאלה, האם באמת יש טבע נשי? ולגבי היהודי, אדם כמוני זה קצת, השאלה קצת מגוחכת, כלומר, אני חי בתודעה ישנה שבוודאי יש הבחנה אובייקטיבית בין טבע נשי לטבע גברי, אני יכול לעשות גם להוכיח את זה, אבל זאת הלכה שהיא לפתחת לדיון. כלומר, היא הנחה פתוחה, היא לא הנחה שאתה יכול לכפות אותה בצורה פשוטה ולניח אותה כנחה פשוטה. מה?
אז אני כנראה
אתה גם אתה זה, אתה זוכר
כמון. לא, נראה לי ברור שיש הבדל ביני לבין קובי, כאילו. יש דברים שהם שונים. שהם
שונים. לא, זה שוני אחר.
בטבע, לא רק בשני
אישיותי. שאלה אם יש שוני מהותי בין נשים
לגברים. בין תינוקות.
אני יכול עכשיו לדבר ולטעון...
זה לא שאלה, זה טוב.
לא, אני יכול לבוא לטעון שבעצם כל התרבות שלנו מכוונת את זה שיש שוני מהותי. כאילו, אתה לא תוכל להוכיח באמת.
כן, יש נכון, יש משנת כאלה באמת.
היום למעשה, היום האופציה של אחד מיניות צוברת תנופה ממש, שאני ממש לא יודע מה... איך לחיות איתה, כי זה דבר שאותי לפחות הוא לוקח למקום מאוד בעייתי, והיום זה ממש, זה הפך להיות מציאות מאוד רחבה, זה הרבה צעירים וצעירות. איך אמר למישהו השבוע, שאחותו יושב בתל אביב עם החבר שלה, והיא אומר לה, תשים לב, כל הבחורים בבית קפה מסתכלים עליי ולא עלייך. ממש נדהמתי ממש מה... אני באמת לא חי בעולם, אני כאן שייך לעולם אחר. עכשיו, אני לא בא לומר שזה, אם הסיפור הזה... זה מאפיין עולם, כנראה שבחוגי, בחבר'ה צעירים באוניברסיטאות, מקומות כאלה של ה... ששם באמת חווים חוויות מסוג אחר, יש בזה משהו שהוא כל כך מנוגד. אתה מדבר על הטבע היהודי, דבר אישי שזה דבר כזה טבע יהודי. הרי הנחות היסוד הכי, הכי בסיסיות, שעליהן תיקון הברית עומד, זה בדיוק ההנחות המסורתיות הוותיקות, שיש גברים, יש נשים, יש נושת הברית, ויש גם... וכו' וכו', זה ממש... יש היום ערעור על הדברים שבאמת הם, לפחות בעולם שלי, הם הדברים המקודשים ביותר לעם היהודי ולקיום היהודי. והיום, כשדברים על קודש וחופש, היום החופש הוא הולך למקום, ולא שאתה דנקה בצרות אופקים מול איזה רוחב דעת, ושפעם יודעים על החופש, לחשוב בחופשיות וכו'. היום החופש הוא למעשה לערער ולפורר את ההנחות הכי בסיסיות. וזה דבר שבוודאי לא יכול להיות בקנה אחד עם המסורת, אלא אם כן, אנחנו בוגדים בכל המסורת האורתודוקסית, ופותחים את עצמנו לברור הנחות יסוד לגמרי אחרות, שהן לא אורתודוקסיות, הן תקרא להן משיחיות, תקרא להן... אבל זה באמת כרוך בבגידה ברורה, בכל הנחות היסוד. זה לא איזה מין שאתה נהיה אדם יותר נאור, כל להיות איזה מין צר אופקים כזה שלא רואה את העולם ולא לא נוגע בשום תחום מההשכלה, מהנאורות וכו'. זוהר שם מלמד הרבה על ביקורת הנאורות, על נאורות, ביקורת הנאורות. אוקיי, זה לא השדה שדנים בו היום. היום זה לא... הנאורות היום זה נשמע משהו נורא... הרמן כהן, רוזנצוויג, כאילו זה נשמע... הם מתהפכים בקברם, אני חושב, כל יום כמה פעמים כשהם רואים לאן העולם מתפתח. כלומר, אז הם לחמו מלחמה של נאורות, מלחמה של איזו תודעה עצמית, מלחמה של תיקון מסוג כזה או אחר. היום הגלה נוסעת לכיוונים לגמרי אחרים שאני יודע, אני באמת באופן אישי, אני חש כאן שמה שמונח לפתחי זה באמת שאלה נורא לא פתורה. כלומר, מצד אחד נאמנות לאורתודוקסיה, במובן המסורתי, להנחות היסוד של האורתודוקסיה, שאני לא מוכן לפורר אותה בשום פנים ואופן. תשאלו אותי למה התשובה שלי ככה, כי אני לא מוכן, כי אני מרגיש כאן בגידה שאני לא אבגוד, זה פשוט לא אבגוד, כמו שאני לא אבגוד באשתי ולא אבגוד בילדיי ולא אבגוד באנשים הקרובים אליי. אני לא יכול לבגוד במסורת, שזה האבא שלי והאימא שלי והסבא שלי והסבתא שלי וכל מסורת בית אבותיי. אני לא יכול לבגוד, אני מרגיש כאן שמה שנפתח היום לפניי זה לסוג של נאמנות שאני צריך לשמור עליה כעל בבת עיני, כיוון שמכאן, הפתח מכאן ועד באמת להתפתח פה לאופציה משיחית, שגם היא מונחת לפניי. אני מכיר גם את האופציה המשיחית, לא מכיר אותה באופן תיאורטי. אני גם חווה אותה במה שאני, על משקבי בעלילות, אני חווה אותה כדבר שהוא כבר מתקרב אליי מאוד, וכאן אני מרגיש שכאן השאלה היא אם לבגוד ביכולת הפריצות האדירות שיכולות לבוא לביטוי, ואם לבגוד בזה או לבגוד באורתודוקסיה. ומבחינתי לפחות ההכרעה כאן תהיה מאוד ברורה. אני לא אבגוד באורתודוקסיה. יכול להיות שאני לא אביא את הגאולה, אבל אני גם לא אביא את החורבן. ויכול להיות שזה יקבל, יכול להיות שבשמה ידון אותי על זה. איך יכולנו לתת לך אופציה להביא את המשיח, ואתה באיזשהו מקום בחרת לחפר בגלות. זה ממש, ככה דברים עומדים היום. כשמעט את התיאורים האלה על הסיפור של הבית קפה, תקחו אותו, כי הוא סיפור פנטסטי. הוא ממש, הוא סיפור שמספר את כל הסיפור באנקדוטה משועשת מהסוג שתיארתי כאן. הוא הסיפור של המלחמה נגד ענישה חמורה לאונס. זה סיפורים שהם ממש מבטאים, אנחנו מאוד רחוקים מזה, כאן בישיבה, מה זה ישיבה, זה מקום כל כך, ואנחנו נחשים בישיבה נגיד פתוחה ונאורה, ונאורה, אני מרגיש את עצמי ממש כאחרון...
המילה נאורות אני חושב לא...
מה?
המילה נאורות לא מתאימה, כן, בכלל אני חושב, זה לא...
לא, ברור שלא, אני אומר זה בחיוך, אני אומר... ברור, אני אומר, אבל מה שמונח לפתחנו זה באמת ההכרעה של כולנו, אני אומר את זה גם, כמו גם דיברתי את זה בשיעור בנחלאות, יש גם אנשים שמאוד נדבקים במקומות האלה, הם חווים ממש, הם אנשים שכבר אנשים שנמצאים בכל מיני שדות מאוד מאוד בעייתיים, הם כולם עובדים שם, כולם שייכים לשדה שהוא חווים את הקשיים האלה יום יום, באמת הפער הזה בין העולם היהודי, העולם האורתודוקסי, לבין העולם שחווים אותו במעגלים אחרים שחיים ביום יום, הולך וגדל, אנשים נוסעים בתוכם איזה מין קרע, ושאלת הנאמנות והבגידה היא עולה כאן בצורה הכי חריפה, ואני אין לי מה להגיד, אני רק יכול לומר שאני בסופו, רב נחמן אגב, רב נחמן שהיה מודע היטב לפריצות האנרכיסטיות שלו, או למשל שהרב שגר במאמר שפרסמתי כאן במקור ראשון, הזכרתי את זה הרבה פעמים, שהוא דיבר שהרבי מחב"ד נכשל כי הוא הלך על המלבסת האורתודוקסית, הוא ידע היטב מה הוא מדבר. במקום אחד סודי כתב הרב שגר סמוך למותו, פתוחה לפני האופציה המשיחית, אבל היא תהיה כרוכה בבגידות עמוקות, אני לא הולך על זה. הוא ידע היטב על מה הוא מדבר, זה ברור לי לגמרי, הוא לא אמר משהו מעבר לזה, אבל היה ברור לי לגמרי מה הוא מדבר, כי בסופו של ריבון האופציה שיש משהו מאוד מסעיר ביכולת שהוא לפרק מעליך הכל, מתייצב פתאום מול עולם שאתה בורא את האותיות שלו, זה דבר שמדהים בעוצמה שחוויה מתחתיו. אני אומר לך, אני לא מקנה בכם, למה? כי אני כבר, אל תזכן, יש לי כבר זקן לבן. לא כבר ילדים, ילדות ונכדים, יש לי גם נכדים ונכדות, אולי עוד הזכיר לי עוד גנינים, אולי גם בנינים, לא יודע, אני יודע, אבל ברור שכבר כל האוגנים שלי כבר נמצאים כל כך במקום, למרות שכבר חזל לי זו, אל תמיד בעצמך עד יום אותך, אני הולך עם זה, אני מאוד נזהר, אני לא מרגיש בזה ביטחון, אדם לא יכול לדעת, אבל בכל זאת היה מקום של אדם מבוגר, שגם עושה לתוכו גנים של אורתודוקסיה מהסוג של היה ביבנה ובשימת הכותל, ובחיים, בגן האישי שלי, בוא נאמר, בצל יוסיים יותר מוגנים. חבר'ה צעירים היום, שנפתחים היום, יוצאים החוצה, נפתחים לעולם, שאומר לך, תשמע, עזוב הכל, יש פה היום צירופים חדשים לגמרי שפתורים בפניך, ולך על זה, ותעשה. זה דבר שזה, זה בצל אחד באמת מאוד, מאוד מסעיר, וגם כמובן יכול להביא את כולם לעולם הטוב, ולפרק את התחום, וזה גם יכול להחריב את העולם. פשוט הפוטנציאל של המשיח וחורבן העולם, הם הולכים כחוט השערה מבדיל ביניהם. ומהבחירות הללו אני... אז שמישהו שאל אותי, תגיד לי, אולי אתה מפחד? אולי אתה פשוט מפחד? אמרתי, למה זה אולי? לא רואה שאני מפחד. מה, אני לא... אני לא מסתיר את זה. אני מעלה פחדים. אני באמת חש שזה משקע על הכתפיים שלי, גם של אחריות וגם... אני מפחד, נכון, אז מה הבעיה? שנראה מי שיצא לגיל שלו, מי שלא מפחד, הוא פשוט משהו פגוע במוסריות שלו, מה?
שאדם מפחד תמיד.
כן, אני מפחד באמת, אני באמת מפחד. אני אומר, גם כשאני אדבר איתכם עכשיו אני מפחד, למה אני אדבר פה? כי אני חושב שהדיבור הזה יותר טוב מהשתיקה. אני חושב שהדיבור הזה יש מקום מציף למודעות שלנו איפה אנחנו חיים היום. שם לכולנו ראי. ככה, ככה. גם לכם. שם ראי. ואני אומר לכולנו איפה אנחנו חיים, מה מונח בקיום שלנו. ועכשיו אני אומר, ואני מסכם ואומר, בשורה האחרונה, אני נאמן לברית, אני נאמן לנקודה הקשה, אני יודע שאני חוסם בזה אפשרויות, אני יודע, הבחירה שלי היא בחירה בעצם, היא לא כך בחירה, למה היא לא בחירה? כי אני מפחד, אני אמרתי לפעמים שאני מפחד, אני אמשיך לפחד, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי להמשיך לפחד, ושאני מראה שהוא לא יעזור לי בזה, אני מפחד שאני אפסיק לפחד, וזה גם זה חלק מהפחד, וצריך לדעת את זה, זה מאוד רציני מה שאני אומר. דווקא נאמנות לברית, אני מדבר ככה בפעמים על הקיטבק, על החלק המטומטם של הדתיות, על הסלב שצריך לשאת, על האבן הסיזיפי שצריך לשאת על הכתפיים. אני מדבר על הדברים האלה כמו שבעיניי זאת התשתית שעליה אני נשען, לא נראה לי שאי פעם על האדמה הזאת אני אחשוב, אני אלך לכיוון אחר. וזה לא משנה כרגע למה, אם בגלל שאני לא מספיק נועז, אני לא מספיק רב נחמן, לא מספיק פורץ גדר, יכול להיות, בסדר, אז אם... ואני גם מודעתי שיכול להיות שאני זה עצמו, אני חושב שרב יוחד בן זכאי, כשהוא בחר לפני מותו, אמר, שאלו אותו למה אתה בוכה, אמר שתי דרכים לפניי, לגן עדן או לגיהינום, ואיני יודע לאן, חזיר היחד בן זכאי לא יודע לאן, אז מה אנחנו יודעים לאן? ומה שנראה בעינינו היום, רב צדוק יש לו, גם כל הרב הזה גדולים חוו את התחושות הללו, את החוויות הללו. למשל רב צדוק שאמר, באחד הקטעים המאוד רדיקליים שלו, רק אחרי מותו של אדם, אפשר לדעת אם הוא צדיק או רשע. יש אדם שכשהוא חי בעולם הוא נראה כצדיק, אבל למעלה הוא ידול כרשע. יש אדם שבעולם הזה נראה כרשע, למעלה הוא ידול כצדיק. עכשיו לך תדע, אם באמת הרב צדוק הבין שהמבט האלוקי, ומה שהכרתי הרב יהושע בן לוי בגמרא בפסחים בסיפור הידוע של ימים למטה ותחתונים למעלה, זה מה שראיתי בעולמות העליונים, שהוא אומר איזה מוות קליני ושאל אותו מה ראית, אז הוא אומר ראיתי, עולם הפוך ראיתי. עכשיו אם זה באמת עולם הפוך, אם באמת הפרספקטיבה השמימית האלוקית היא בכלל שונה לגמרי מהפרספקטיבה של הבחירה האנושית, אז באמת איך אפשר לדעת? זאת החרדה האיומה שהרמב"ם דיבר עליה בהלכות תשובה, שלעולם יראה אדם עצמו חציו חיי, זכאי חציו חייו, עשה מצווה אחת יחידה לכאן, עבר אחת יחידה לכאן, וזה מתח תמידי שאדם צריך לחיות כל החיים. למה שאדם יחיה במתח הזה? האדם יודע שאם הוא בסדר או לא בסדר. איזה בחור ישיבה חושב שהוא באמת לא בסדר? כל בחור ישיבה מניח שהוא בסדר, הוא מניח שהם לא בסדר. זה היה הנחת עבודה, ככה מחלחים. וזו בדיוק הנקודה שהרמב"ם מזהיר מפניה. מי שלא מבין עניין, לא מבין שהחיים יש בהם צד מאוד של שבירה, של פירוק, שהוא עצמו הזיכוך שהביא את האדם אל התיקון הגדול או אל החורבן הגדול, מי שלא נמצא באותו מתח לא פתור, באותו חלל פנוי ששם הכל מתחיל, הוא תמיד נמצא באיזו אשליה, אשליה של הדתי המוגן. בסך הכל מה הבעיה איתי? אני הרי בסדר גמור, מניח תפילין, עושה את זה צדקה, תן צדקה, תרת משפחה, ודאי, שבת, מה יש לדבר, קשות, מה אמרת? וכו' וכו'. אז איפה כאן הבעיה? כלומר, יש אדם שיוכף על איזשהו מצב מאוד נוח ומרופד, מתכסה בשמיכה ונרדם בשמירה בדרך הזאת, הוא לא עירני לפוטנציאל החבוי באדם, בתביעה האלוקית לתקן את העולם ולתקן את עצמו את העולם, שזה כרוך ב... שדה לא פתור בשדה של החלל הפנוי, ומי שנמצא שם הוא יודע היטב את הוא יודע היטב גם את הסכנות וגם את הוא באמת נמצא לחרדה. אני חושב להצליח כבר ערב ראש השנה עם כיפור, אני כבר מרגיש שזה באצבעות, הייתי בחודש תמוז כבר מתחיל לחפוש את הימים הנוראים, ובאמת אני חש כבר זה נורא, כבר הימים נוראים נוראים. כשהייתי צעיר אז הימים נוראים היה איזה מין כיף כזה, היה מתח, היה חרדה, והכל היה בסדר. כבר הלכתי למקום שאתה יודע מראש את סוף הסרט. אתה יודע איך שיהיה ראש השנה, ביום כיפור, אחרי סוכות, הכל מוכתב, אתה מכיר את כל המשחק מכור. מי שמתחווה את החיים באופן הרבה יותר אחראי, שיהיה את השאלות הרציניות שלו כל פעם מחדש, הוא לא... זה באמת ככה שאתה הולך לבית משפט. אתה לא חווה תחושה של משחק מכור, אתה לא יודע מה השופט יחליט. יש שאלות, יש תהיות, רק אנחנו ניקח פסק של חודשיים להחליט אם אתה זכאי או חייב, אתה בינתיים לא מוצא את עצמך. בעלי המוסר באמת חיו ככה, חוו ככה את ימי נוראים. זה מין אימה והפחד נוראים. אדמו"ר הזקן הלך לכיוון אחר, של שפע החסד, שמכניס את האימה. לא, נדבר על זה עוד מן הסתם לחודש אלול. אבל איך שלא יהיה, אני באמת חושב שמצבו של האדם, וזה באמת אני רואה היום שהפריצה, שאני מנסה איכשהו ללכת אליה ללמוד היום אני יותר מאי פעם, היא באמת... להביא אותנו למקום שבו אנחנו צריכים להימצא בבחירה בין שתי אופציה של בגידה. זאת השאלה שבאמת לפתחנו כרגע. האם לבגוד בכנות, באותנטיות, במה שמונח לפנינו, שזה יכול להיות השנה והחופש האינסופיים, שאתה מפורר את כל ההלכות, סיפור הבית קפה כמשל, או להיות נאמן לאבותיך ואבות אבותיך.
לבגוד המשיכיות.
מה? לבגוד המשיכיות. זאת שאלה נורא קשה, רוב אנשים לא מכירים למקומות כאלה, אנשים לא מתעסקים בשאלות כאלה. עזוב אותי, אני לומד דף יומי, אני יהודי טוב, מה אתה רוצה לחיים שיעזוב אותי מזה? בסדר, אוקיי. אני מחבל ביהודים פשוטים, אני עצמי יהודי פשוט, אני לא... אני בפירוש... אבל כשמדברים על בחירה, על חופש, על קדושה, היום, עכשיו, כאן, שנבין שזה לא דיון... מופשט או דיון כזה שאתה יכול לדון בו בניחול, רק שפינוזה, דבר על קוק, דבר על החוכמה, דבר על הרצון, דטרמיניזם. היום אנחנו מדברים על בית קפה בתל אביב. שם נמצא הדיון. הוא דיון על החבר'ה, מה אמרנו? קונפטי.
רציתי לשאול את הרב, אני גם סוג של פחדן. לא, אולי בשביל פחדנים כמוני אפשר לעשות משהו באמצע. אני רואה שהישיבה פה תמיד אוכל איזשהו גדות קטנות בשני הכיוונים. כלומר...
אז זה גם הביקורת עליי, שאני כבר הפכתי לבוגד קטן, לכל בוגד גדול. זה בדיוק הביקורת גם עליי היום. שהיום הוא היה רב שגר, אז הוא באמת היה אנרכיסט אמיתי. אתה כבר לא שם, ויש אנשים שהפסיקו לדבר איתי בגלל זה. ממש. ואני ממשיך לכבד אותם, לגמרי.
למה הם מדברים? בגלל שאתה לא מפוגד גדול כאילו?
משהו כאלה, זה ניסוח מחוייך, אבל זה אף אחד לא אמר את המילים האלה, אבל זה ברוח השיעור היום, זה פחות או יותר האמירה המחוייכת שאני יכול לומר. אני לא חושב שאני רואה את האנשים שסביבי שהם לא כל כך מתחבטים בשאלות כאלה, שהם לא מודעים לכל השיח הזה. אפשר בטוב להם, עדיף להיות ראש יותר פחות מודע.
כן, אני חושב שהם מכירים, פשוט מתייחסים בהתייחסות אולי הכי פשוטה של האדם, כאילו לראות באיזה כסוג של מחלה, כסוג של... מה שקורה בחוץ זה הרע בהתגלמותו, זה לא תהליך שעובר על העולם, זה לא תהליך שצריך להבין וצריך ללמוד ממנו, אלא זה איזשהו משהו ש... זה אצלם באמת, כן, אני מראים.
זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה, אפשרות שנייה שיצרים איזה מידור באישיות. אני צד אחד שייך לעולם, שייך לאנרכיה, וצד שאני יהיו שדף יומי, אני חי את ה... כבר עושים מידור ברור, אני אורתודוקס פה, אז חוזרים איכשהו בגרסה ורסיה מעודכנת של מנדלסון, תהיה יהודי בביתך ואדם בצדך וכו' וכו', חוזרים לאיזשהו שאלת שני העולמות של הרב סולובייץ' שכל מיני פתרונות מסוג כזה. ויכול להיות שאין ברירה, אני באמת חושב שאין לנו הרבה ברירה, כלומר, מה הברירה שאתה תוותר למעשה על הצד הפורט, הצד שמגלה לך סודות כדי להתחתן במקום שהוא לא מודע לעצמו וכו' וכו', כמו שהרבה ישיבות מנסים לעשות, לצורך איזו חומה בצורה שלא מאפשרים לך לחשוב, או כדי חילופין להיות זו שבאמת מפורר את ההלכה, מפורר את רוחות החיים ואת ה... ואת הנגיעה במקום הכי אינטימי שלך עם התורה ועם הברית לטובת איזושהי פריצה למקום שהוא לגמרי חופשי ומצרף את האותיות מחדש. אין לנו ברירה אלא ליצור כאן כל מיני או סינתזות או מידור בין אגפים שונים. אני באמת לא יודע, אני גם אני מודה, אני אם הייתי אולי רבי יותר גדול אני לא יודע מה רבי נחמן היה עושה כאן. אבל דרך אגב כן, הוא יצר הרבה הרס, הוא יצר הרבה בניין. ויש כאלה שיצאו הרס ולא יצאו בניין, כאלה שיצאו בניין אבל בניין שהוא אין לו עתיד, אין לו תקומה. הוא כבר לא נענה. אני יודע, מסתכל, מה רוצה הקדוש ברוך הוא ממני? זאת השאלה שהיא הכי חשובה בסופו של עניין. מה הוא רוצה ממני? אז רבי נחמן כשהיה מאוד חולה, כבר רוב ימיו, יש קטע בחיים מוהר"ן שהוא אומר שאני, גם הריבון של עולם כבר לא יודע מה הוא רוצה ממני. הוא שואל אותי אם אני יודע מה אני רוצה מעצמי. הוא התייאש מזה שהוא ידע מה הוא רוצה ממני. וזה גם קורה הרבה פעמים במערכות יחסים אנושיות. אפילו הילד של הילד גדול שכבר, ההורים כבר באמת לא יודעים מה לעשות. אני כבר לא יודע מה הם רוצים ממנו. הוא רוצה שהוא סוף שידע מה הוא רוצה מעצמו. זה לפחות זה. ואני אומר אותו דבר גם עלינו. אנחנו גם כן, אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא באמת יודע מה הוא רוצה ממני. הוא רק נראה שדי מתוסכל מהעולם של היום. ודי נבוך בכל ההתפתחויות. ואפילו, אני לא רוצה שהקדוש ברוך הוא כל כך רוצה את המשיח. כי הוא כל מבין שלהביא את המשיח זה כרוך בכל כך הרבה הרס וחורבן. אני לא בטוח שהוא מתלהב מהרעיון. פעם הוא דיבר הרבה על הגאולה, על המשיח, אני לא יודע כמה הוא מתלהב מזה, כי צריך להבין, משיח נשמע משהו נורא רומנטי, גאולה וכו', אבל היום אני מבין הרבה יותר מקרוב מה זה משיחיות ומה המשמעות ובעיקר מה המחיר של המשיחיות. את התג מחיר של המשיחיות, וזה, על זה פחות מדברים. אני חושב שהשאלה של המחיר של המשיחיות זו שאלה רעת גורל. אל תחשבו שמשיח זה משהו רומנטי. עולם של משיחיות זה עולם שבו הרבה יותר זה באופן מאוד פסטורלי, שלא יהיה קנאה ולא שנאת ולא תחרות, מעדנים יוצאים כאפה ולא יעסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד, זה נשמע משהו מאוד הרמוניסטי כזה, מאוד כל העולם יהיה שבוי באור של החוכמה כשהכל מוסכם. הרבה לא העלה על דעתו, אני חושב, לא יכול להעלות על דעתו את העולם של היום. ולכן, אם הרבה היה קם לתחייה היום, הוא היה בכלל מאבד את הכל, הוא לא היה מוצא לך מה הוא יעשה כאן. זה עולם שהוא, כל הנחות שלו, ובכלל יש מלחמה, הפוסט-מודרניסטים, הרי אויב של הפוסט-מודרניסטים זה הפילוסופים, שמדברים על אמת אחת, על דרך אחת, על... היום מה שמפורר למעשה, ניטשה אמר את זה, וזה היה בחלט העולם, אלבר קאמיקה דיבר על זה, והמיתוס של סיזיפוס, מצטט את ניטשה שרק האמנות תציל, כי האמת היא רק הורסת, רק האמנות, כלומר הניסיון איכשהו ללכת אל האסתטי, ללכת אל הרוח, אל ההשערה, רק היא תוכל להציל. והרבה תקופות כאלה שעולם שהתפורר מהאמיתות שלו, ניסו לחפש פתרונות ברוח, בהשפעה, בספיריטואליות. אני אומר, אבל היום זה גם לא זה, היום זה לא תוצאה של מלחמות. היום העולם נפתח למקום שהוא לא תוצאה של מלחמה, הוא תוצאה שהכל באמת שום הנחה כבר, עצם המושג הנחה הוא מושג שלא מקובל. אל תניח שום הנחה. וכי עצם הדעה שהנה יש דברים, יש נשים, יש... הכל פה למעשה נפתח היום. התגובה שלי היא התגובה מאוד אינרטית שלי. להיות מאוד אורתודוקסי. רק אם אתה תקבל לעצמך את התמונה של האורתודוקסיה במובן המחמיר שלה, אתה תוכל להיות אדם באמת שיביא את המשיח. אני לא יודע איזה משיח זה יהיה בדיוק, אבל זה יהיה איזה...
משיח שהרוס את כל הדבר הזה.
מה?
משיח שהרוס את כל הציבוניות הזאת.
אני לא בטוח שיהיה הרוס, אני לא בטוח בזה. אני לא בטוח שהיום... אני חושב שיש היום אופציה ארץ ישראלית חדשה. מאוד השפעתי מדברים שאמר לי טוביה כץ, הצייר, יקרה טוב, שהוא, כבר צטטתי את זה כבר הרבה פעמים, הוא אומר שהגויים יונקים מהמן אמקוליה, מהחור השחור, מהחלל הפנה, יהודים יונקים מהשראה, בייחוד בארץ ישראל. לכן אני לא צריך ללכת לאדמו"ר, צריך ללכת לרב קוק. במובן הזה שיש בארץ ישראל איזו המתקה של הדינים, מה שלא היה אפשרי, אפילו ברמת החוויה הפשוטה, אתה הולך ב... הלכתי ב... נגיד באוקראינה, שם אתה חווה ממש את, את הקצוות. כשאתה הולך בחוץ, אתה רואה גויים שאתה ממש מפחד ללכת ברחוב, שאתה לא יודע אם תצא מזה חי. ואתה בא לבית המדרש, הכל כזה מלטף, הכל נעים כזה, אתה מקבל קוסטי, אתה יושב... והפער בין הרחוב לבין הפנים הוא פשוט פער כותבי. ארץ ישראל, משרה, זה אקלים שהוא יותר ממתק, יותר ממתן. בית המדרש כל כך חם, והחוץ אתה כל כך קר. ויש מקום, אנחנו מחפשים היום איזשהו סוג של שיח אחר בין הפנים והחוץ. ואני חושב שזה מאפשר לנו גם, גם ההקצאה שתיארתי את האורתודוקסיה המחופרת והמוגנת מצד אחד לעומת הפריצה של בית הקפה התל אביבי, אני חושב שאנחנו צריכים, אני חותר לפחות באופן אישי לעולם אחר. ואני חושב שהוא אפשרי, אני לא יודע מה הוא, אני באמת נמצא, כמו שאתם יודעים, כבר ממש בתחילת דרכי. אני עוד לא עשיתי שום דבר בעולם, אני גם לא יודע שום דבר. אני יכול לנסח כמה משפטים שלא יכולתי לנסח בעבר. זה אני יכול היום לומר, ואני מאוד שמח בזה. אני ממש מודה לקדוש ברוך הוא, שמאפשר היום לנסח דברים שלא ידעתי לנסח אותם, כמו שאני יודע לנסח אותם היום. ומה שאמרתי עכשיו זה בשבילי חידוש, שאני יכול לומר דברים הרבה יותר ברור, הרבה יותר שקוף, להציג את הדברים ככה. אני לא יודע מה באמת לאן זה הולך, אני גם בכל אופן מה שאני יודע מה לא. אני חושב שהקצוות, הבגידה או בזה או בזה, גם המילה בגידה, אני הולך להפסיק את השימוש בה, וגם את הקצוות, אני לא תומך, אני לא רואה בעיני רוחי ככה, אתה לא בגידה ולא קצוות. אני לא יכול להגיד מה כן, אני לא יכול להגיד איך אפשר לשכון מצד אחד בהשלת הכל, ובדבקות באבותיך, אבות אבותיך, איך אתה יכול לומר, כן יעזוב לי שאתה מביא את אמו, אתה זורק אותם, ואתה יכול לומר, קבל את אביך ואת אמך, איך אתה יכול לשקום אותה תורה, האמירות הללו. וזה כמשל על כל מה שאני אדבר, אני לא יודע, כאן אני מייצר, אני לא, אין לי יותר מה לומר מעבר למה שתיארתי כאן, ואני חושב שזה המקום שלנו, אני באמת כן חש את הארץ ישראליות, את ה, ש, שיש רוח אחרת שלא הייתה פתוחה לפני האדמו"רים, גם לא בפני נחמן כמובן, וכן הלאה, שכן פתוחה היום לפנינו. אני חושב שהרב קוק במובן הזה הוא באמת חש ובנה כאן מציאות אחרת, שגם אותה אני עוד לא יודע, אני החלטתי, זה גם תהליך שאני עבור בעצמי, אני החלטתי שנה הבאה להתמקד כאן ברב קוק, בישיבה. ללמוד כאן, אני לא יודע עדיין איך, אני עסקתי עשרות שנים ברב קוק, לימדתי, הוצאתי מקראות, ממש הרבה שנים. ולא מסוים אני עזבתי, אני הלכתי לרבס ותודה לאל, רבס הרבה ברכה מבחינתי, אבל היום באיזשהו מקום אני חש איזה קאמבק, וזה כבר הפוק אחר, אבל אני רוצה, אני גם מגלה בו היום פנים שכאדם צעיר לא יכולתי לחשוף, כי אני מגלה אותו. אגב, הפוק סתם ברמה הביוגרפית אפילו, הפוק היה נפטר בגיל 70, רבנחם בגיל 37. ודאי שהתורה של הרבו היא קודם כל תורה של זקנים, תורה בשלה. תורה של רבנחם היא תורה של שיא הצעירות, שיא האנרכיסטיות. ויש גם משהו שאני חושב שיום שצריך להביא כאן את ההבשלה, ושהיא בעצם המרפא לאותה קוטביות שניסיתי לתאר היום, והיא אולי תפתח לפנינו אופציה שהיא עדיין לא יודע מה היא. היא לא תהיה האורתודוקסיה הקשוחה, היא לא תהיה בית הקפה התל אביבי, שתיארתי קודם, היא תהיה משהו אחר. מה זה אותו משהו אחר? אני לא יודע, אני באמת לא... אני יודע, אני כאן בנקודת אני נעצר, כי אני פשוט... אין לי יותר מה להגיד, זה כבר זה, מה שיש לי בתחושת עמומות, זה עדיין לא הגיע לרמת המילים, מהשפה שאני יכול לומר אותם. אפשר משהו? חייבים. נמצא בניגון.
Nine, 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 nine